כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. עשרות אלמוגים נפגעו ונהרסו באילת על ידי אונייה שסטתה מהמסלול ונסחפה. וכדי למנוע את ההיסחפות הפעילו שם את המנוע בעוצמה אדירה, מה שגרם להרס ולפגיעה בעשרות אלמוגים ובסני דגים וחסרי חוליות שלא יכולים לשרוד ללא האלמוג. הפעם הפוגעים ככל הנראה יצטרכו לשלם, כי פרקליטות מחוז דרום הגישה בשם רשות הטבע והגנים תביעה תקדימית בסכום של כמעט מיליון שקלים נגד האונייה ונגד שתי חברות ספנות על ההרס שהן זרעו. מיד כל הפרטים על התביעה הזו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום בדיוק בשנת 1570 יצא לאור האטלס המודרני הראשון, ולכן נמצא איתנו כאן באולפן מי ש ערך את האטלס האוניברסיטאי המשמש את תלמידי ישראל במשך עשרות שנים, הגיאוגרף, הקרטוגרף, חתם פרס ישראל לשנת תשס"ב, ומי שהקים את המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור משה ברבר, שלום לך.
שלום.
אנחנו שמחים כמובן שאתה איתנו בשעתיים האלה, ואיתך נדבר על שאלות כמו למשל, מה זה קרטוגרפיה? מה ההבדל בין קרטוגרפיה לגיאוגרפיה? איך הכל התחיל? איך העידן הדיגיטלי שינה את כללי המשחק? אתה עדיין עוסק במפות?
אני עדיין עוסק במפות כמעט מדי יום ביומו.
זאת אומרת, זה לא תחביב שכבר שכחת והשארת מאחור.
לא בהיקף שעשיתי עד לפני כמה שנים, אבל אני עוד, איך להגיד, שולט בהכנת האטלסים הנושאים את שמי כעורך או כמחבר.
כן, אנחנו מכירים את האטלסים שלך, כמובן כולנו השתמשנו בבית ספר, וגם נברך אותך כי השנה אתה חוגג 100, נכון?
בקרוב.
בקרוב?
כן.
טוב, אז כמעט מזל טוב כשזה יהיה.
תודה רבה על הברכות. להקדיש.
כן.
אני משתדל להחזיק מעמד.
אנחנו מודים לך על ההשתדלות הזאת. תודה. ונעסוק בעוד עניינים. איך פועל הארס הכי קטלני בעולם? חוקרים גילו מהו מנגנון הפעולה של הארס של המדוזה הקטלנית ביותר בעולם, צירת הים, באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר. העקיצה של המדוזה שנקראת צירת הים יכולה להרוג אדם תוך כמה דקות, כשהארס גורם לנו להתקף לב. צוות חוקרים מאוניברסיטת סידני עשה שימוש בהנדסה גנטית וגילה לא רק הארס פועל, אלא מה יכול להיות הנוגדן לארס, שזה כמובן לא פחות חשוב. וגם, מדוע העגבניות שאנחנו קונים בסופר לא משהו? גנטיקה, זו התשובה. מתברר שבעגבניות שאנחנו קונים בסופר ואוכלים, חסרים אלפי גנים שיש בעגבניות שגדלות באופן חופשי בטבע. וזה אולי מסביר למה, כמו שאומרים בישראל, לא כל כך טעים. אבל יותר טוב מבחול. וגם מדענים הצליחו לייצר מכשיר שמיעה שנשלט על ידי המוח, ומאפשר לשומע להתמקד בקול מסוים ולבודד אותו. המכשיר פותח על ידי מדענים מאוניברסיטת קולומביה. מיד כל הפרטים על המכשיר המהפכני הזה ששוב נשלט על ידי המוח. וגם אם התלהבתם מטכנולוגיית זיהוי פנים, קבלו את זה, מערכת שמזהה ג'ירפות באמצעות מיפוי הכתמים שעל הפרווה שלהן. תוכנה חדשה מסייעת לזהות ג'ירפות על פי הדפוסים, דפוסי הכתמים הייחודיים שעל הפרווה. מיד כל הפרטים. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיקו אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן או די. אז אנחנו מתחילים, ומי שילווה את השעתיים האלה הוא פרופסור משה ברבר, אתם ודאי מכירים את שמו, שמתנוסס על האטלס האוניברסיטאי שכולנו השתמשנו בו בבית הספר, גם היסודי וגם התיכון. גיאוגרף, קרטוגרף, חתן פרס ישראל לשנת תשס"ב. אנחנו קודם כל רוצים ללמוד באמצעותך מה ההבדל בין גיאוגרף לבין קרטוגרף, האם זה לא אותו מקצוע בשם אחר?
קרטוגרף הוא העוסק בהכנת, הפקת מפות. כלומר, הוא בא ליצור על גבי גיליון נייר רישום של כמה סוגים של מידע הקשורים, נגיד, בפני כדור הארץ.
עכשיו, גיאוגרף לא עושה את זה?
הגיאוגרף עוסק בחקר פני כדור הארץ, ביחסי הגומלין שבין גורמים שונים הפעילים על פני כדור הארץ, את התהליכים והשינויים המתחוללים בתכונות הפיזיות של פני כדור הארץ, היחסים בין פני כדור הארץ לבין האוכלוסייה היושבת על גביו ואופי פעילויותיה ומידת ההשפעות ההדדיות שיש לאדם על נגיד תכונות פני השטח והגורמים השונים של פני כדור הארץ ומה שקשור בהם לבין הפעילות של האדם, אורח חייו, והמידה שהוא גורם לשינויים ולתמורות מסוימות בפני כדור הארץ, ושל תכונות פני כדור הארץ משפיעות על אורח חייו ועל תופעות שונות, תהליכים שונים המתרחשים בחייו.
אז מי שעוסק יותר במפות עם זה דווקא
קרטוגרפיה באה לבטא.
כן, בדיוק, קרטוגרף.
היא כיום עוסקת בהיקף רחב מאוד של צורות ביטוי. ישנם ראשית המפות הגיאוגרפיות הטהורות, שהן עוסקות בביטוי פני כדור הארץ.
כן.
כלומר, כל התכונות של פני כדור הארץ, החל מהתבלית, האופי של פני שטחים שונים, המערכות השונות, הקשורות למשל בניקוז פני השטחים האלה, האקלים של פני כדור הארץ, ובסך הכל נותן תמונה עד כמה שאפשר מסוצמת של דמות פני כדור הארץ. אבל מייצרים גם מה שאנחנו קוראים מפות נוסעיות, שהן מתעסקות או מבטאות תופעות מיוחדות.
ומה למשל?
תחומים רחבים מאוד.
כן.
החל למשל בתופעות אקלימיות. כמויות הגשמים היורדות בשטחים שונים, העונות שבהם יורדים המשקעים, התמורות בטמפרטורות, המחזורים של רוחות ועוד דברים מסוג זה, המבטאים למעשה את האקלים על פני כדור הארץ, עד לפרטים מסוימים, והיום יש מרחב גדול של מפות בתחום זה. מפות נוסעיות העוסקות באוכלוסייה, למשל, יכולות בשטח הנידון להציג מי הם התושבים, אם מבחינה לאומית, מבחינה דתית, מבחינה תרבותית, מבחינה תעסוקתית, מה מצבה מבחינה בריאותית ועוד נושאים שונים הקשורים בתכונות האדם, בפעולת האדם, בתופעות המתרחשות בחיי האדם ועוד. אחר אותו הדבר, יכולות למשל להיות, יש מפות של צמחייה.
כן. אז הרבה מאוד, בנקודה הזו, באמת, אם אנחנו חושבים על מפות, אנחנו בדרך כלל חושבים על מפה אולי טופוגרפית או גיאוגרפית רגיל, אתה צודק שיש הרבה מפות שיש עליהן מידע אחר.
כן, המידע המצטבר, ולא רק המידע של עצמו, אלא כל מיני הבחנות ומסקנות שניתן להסיק מתוך המידע הזה. יש גם מפות היסטוריות, המציגות את המצב מבחינה היסטורית בחלקים שונים של כדור הארץ.
אז בואו אולי תספר לנו איך הכל התחיל, זאת אומרת, מתי בני אדם החליטו לקחת נייר או פפירוס ולצייר מפה?
זה קשה להגדיר. המפות העתיקות ביותר, או מה שניתן לראות כמפות, היו, נגיד, לשימוש בקביעת גבולות של בעלות על שטחים. עד כמה שאנחנו יודעים, כי שרידים ממפות כאלה נותרו מפות מעט מאוד. סרטטו על גבי לוחות של חרס,
כן,
את השטח מסוים, בתוכו את חלוקת הבעלות של הקרקע או הזכויות של הקרקע בין האנשים שונים. אז מצאו בבבל, בעיראק, שברים של מפות חרס כאלה מלפני, נגיד, 3,000 שנה.
וואו, זה היה הטאבו של פעם, כך סימנו את החלקות.
אחר כך צוירו מפות על פפירוסים, מפות על טבלות של חומרים אחרים, לא רק חרס. הם באו לבטא דברים מסוימים שימושיים באותו הזמן. מפות, כפי שאנחנו מבינים אותם כיום, אפשר להגיד, התחילו בזה היוונים בערך לפני 2500 שנה, לטפל במפות של שטחים ולנסות להציג בצורה שניתן לראות אותה על פני איזשהו גורם, כי הנייר לא היה,
כן,
על קלף או על, גם על אריג, את התכונות של פני השטח לצרכים שונים. חשיבות מרובה היו למפות האלה, למשל לספנות, בעיקר באזור הים התיכון. מה שידוע לנו הוא במידה רבה מושתת על שרידים שנשארו, או על מקורות המתייחסים לחומרים האלה.
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, אנחנו נשמע שיר, נדבר עם חוקר במכון למדעי הצמח על העגבניות, ומדוע הטעם שלהן היום לא דומה לטעמן המקורי, ואחר כך נעסוק גם במיפוי כאן של ארץ ישראל, וכמובן נעסוק בעוד עניינים שקשורים לכך. רק נזכיר למאזינים ולמאזינות, שאולי נשמע מעט שמיפוי זה משהו שהוא כבר לא רלוונטי לחיים, אבל כולנו פועלים באמצעות תוכנות שבהן אנחנו מנווטים, או מנווטים אותנו באמצעות מפות. כולנו מסתכלים או משתמשים באפליקציות של גוגל, שבאמצעותן אפשר לראות ממש את את המציאות, זאת אומרת, אפילו לא צריך למפות את המציאות, המציאות מצולמת, זאת אומרת, יש הרבה טכנולוגיה שנכנסה לחיים שלנו שקשורה למיפוי של כדור הארץ.
ההתפתחויות בקרטוגרפיה, בוא נגיד, במאה השנים האחרונות, הם למעשה, אפשר להגיד, מפתיעות ומגיעות מהפך ממש בכל המקצוע.
זה מדהים. אנחנו נדבר באמת על התמורות של העידן הדיגיטלי.
איש לא יכולה לשער בדמיונו, נגיד, לפני 100 שנה, שאנחנו נגיע למצב שאתה מתאר אותו, שבגוגל או משהו כזה, תוך כמה דקות או אפילו פחות, אנחנו מקבלים מפה של פני כדור הארץ. או של איזה חלק שאנחנו מעוניינים להכיר אותו, לדעת מה נעשה בו.
אפילו אפשר ממש לנווט בתוך הרחובות, וכביכול...
האמצעים האלקטרונים ואחרים שפותחו, משמשים היום את הקרטוגרפיה בקנה מידה רחב מאוד, ויש בהם כל הזמן חידושים, שיפורים והתקדמויות, באופן שמי שמכיר את הנושא, נגיד מלפני אפילו 30-40 שנה, בקושי מצא את עצמו בתוך המציאות החדשה שהמקצוע הזה, איך להגיד, מתקדם בו כל הזמן.
שלושה שיודעים.
ואנחנו עוברים לזה.
גבירותיי ורבותיי, כוכבת הערב, עגבנייה.
תמצא אותי בשוק בכל השנה.
עגבנייה. אנחנו עוסקים בשאלה מדוע העגבניות שאנחנו קונים בסופר לא משהו. התשובה היא גנטיקה. במחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature Genetics, חוקרים אמריקאים, בין היתר ממכון המחקר החקלאי האמריקאי וממכון בויס תומפסון, מיפו את הגנום של העגבניות המעובדות המודרניות, אלה שאנחנו קונים בסופר, וישבו אותן לגנום של העגבניות שעדיין גדלות בטבע. ומה המסקנה? אלפי גנים חסרים בעגבנייה שאנחנו קונים בסופר. מתברר שבניסיון הבלתי נגמר לפתח זנים שגדלים מהר וכמה שיותר גדול, העניין הטעם נזנח. אז יכול להיות שצודקים השפים שמבקים את מותה של העגבנייה כפי שאנחנו זוכרים מהילדות. שלום לחוקר במכון למדעי הצמח, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, שם רוברט סמית באוניברסיטה העברית, פרופסור חיים רבינוביץ', שלום.
בוקר טוב לך.
אז זה לא סתם שנדמה לנו שהיום העגבנייה פחות טעימה ממה שאנחנו זוכרים משנים עברו? היינו בטוחים שזה פשוט אידיאליזציה שאנחנו, או רומנטיזציה שאנחנו עושים לעבר שלנו.
אכן זה כך. זו רומנטיזציה של מה שאתה עושה לעבר שלך.
אז זה היה לא טעים, אתה אומר.
זה היה ממש לא טעים, ואני מוכן שתבוא למעבדה שלי, ואני אתן לך לטעום את העגבנייה של פעם.
די.
במו פיך, מה שנקרא.
די. אז רגע, מה זה אומר שהמחקר...
רגע. כן. לאט לאט. אחד, אמרת שזה הכל גנטיקה, גנטיקה היא חשובה, אבל חשובה מאוד גם הסביבה. כלומר, כדי שהעגבנייה תהיה טעימה, צריך גם לשמור אותה במהלך הקטיף, האסיף, האריזה, המיון, השופרסל או כל חברה, כל סופרמרקט אחר, צריך לשמור אותה בסביבה מתאימה ולא היא. למשל, כל טמפרטורה מתחת ל-13 מעלות הורגת את העגבנייה. כל טמפרטורה, את הטעם של העגבנייה. כל טמפרטורה מעל 30 מעלות הורגת את הטעם של העגבנייה. מסקנה, אל תכניס את העגבנייה למקרר כדי לא להרוג את טעמה.
העגבניות
של היום, העגבניות של היום טעימות, אני מאתגר אותך. לך אל הירקן המקומי, תבקש עגבניית מגי, תטעם ותגיד לי אם היא טעימה או לא. או תיקח עגבניות שרי ותגיד אם הן טעימות או לא. אני מניח שתגיד שכן. לגבי המחקר הזה שפורסם עכשיו בנייצ'ר.
אז לפי מה שאתה אומר, אז אין שינוי בטעם כתוצאה מאובדן הגנים?
יש שינוי בטעם, והגנים משפיעים, והכל טוב. אגב, חבל שאתה מציין רק את החוקרים מארצות הברית, ולא חוקר בשם איתי גונדה מנווה יער בישראל. שגם הוא שותף, הוא השני, לא הגעת לשני כנראה, אז... הוא השני ברשימה של המחברים.
אז אני מקבל את הנזיפה, אז בוא תחזור על שמו, בבקשה.
לא,
זה בסדר גמור. כן, רק מה שמו?
איתי גונדה.
הנה, איתי, אנחנו מפרגנים, המחקר הוא גם שלך. בבקשה, אז מה נמצא במחקר ועד כמה אתה מסכים עם התוצאות?
מה שעשו החוקרים הוא דבר כזה. לפני כמה שנים רוצף הגנום של עגבנייה של זן מסוים, וזה משמש אותנו כבקרה, כרפרנס. אליו אנחנו משווים היום כל דבר אחר, אבל כיוון שכל אחד מאיתנו שונה, וכל זן של עגבנייה שונה, מכאן אתה מבין שהרצף של זנים שונים של עגבנייה שונה מזן הרפרנס. אפשר להשוות לזן הרפרנס וכדומה. החברים האלה לקחו 725, אם אני זוכר, זנים וקווים שונים של עגבנייה, ורצפים שונים שפרסמו במקומות שונים, ויצרו את מה שהם קוראים את הפן גנום. זאת אומרת, את הגנום לא של זן אחד ספציפי, אלא של כל האנשים סביבו. וראה איזה פלא, נמצאים שם הדברים שלא נמצאים בזן הרפרנס. הם אומרים שבמהלך הטיפוח של העגבנייה, במהלך העברתה או העיקלום שלה מן הבר אל התרבות, הלכו לאיבוד גנים. נכון, הלכו לאיבוד גנים. בין השאר, הם מזהים איזשהו גן מאוד נדיר, שהם אומרים שהוא משפיע על יצירה של חומרי ניחוח משומנים ומקרוטנואידים, ויכול לתת ניחוח נוסף לעגבנייה, אבל זה השולי השוליים של העבודה הזאת. העבודה הזאת רק בא להראות לנו שיש עדיין מטען גנטי לא קטן במיני הבר של העגבנייה, ואיתם אפשר לשפר את העגבנייה בהרבה מאוד תחומים, למשל, ניקח דבר שמאוד חשוב לכולנו, עמידות למחלות. אנחנו רוצים, במקום להשתמש בחומרי הדברה, או במקום להשתמש אפילו באמצעים פיזיקליים שלא כל כך מזיקים לסביבה, אבל עולים כסף, שבמקום זה העגבנייה תהיה מראשיתה עמידה לאותה מחלה. יש לנו היום כל זן עגבנייה שאנחנו משחררים בפקולטה לחקלאות, מכילה לפחות 10 גנים לעמידות, ולא צריך יותר לטפל בעניין הזה, לא בכימיה ולא בפיזיקה ולא בדברים אחרים. אלא שהמזיקים כל הזמן מתפתחים, מגיבים לשינויים שחלים, מופיעים מזיקים חדשים, וכדאי לחפש במקורות הבר מקורות לעמידות. אפשר לחפש מקורות לדברים נוספים, כמו למשל אנחנו עדים להתחממות גלובלית, יכול להיות שבתוך העגבנייה נמצאים גם גנים שיכולים לעזור לה להתמודד בטמפרטורות היותר גבוהות.
אבל אין מחיר להתעסקות הגנטית הזו בעגבנייה, ואולי גם מחיר בטעם, אבל לא רק. אני מבין שאנחנו מנסים להפוך אותה לעמידה יותר, אולי גדולה יותר.
אמר כבר רייגן, אין ארוחות חינם. ברור שאם גן פועל, מה זה גן פועל? גן הוא בסך הכל רצפט ליצירה של חלבון.
כן.
אבל כאשר החלבון הזה נוצר, כדי שהוא ייווצר, מושקעת אנרגיה. וזה אומר שאם אני גורם לעגבניה לייצר איזשהו חלבון, היא משקיעה בדבר הזה אנרגיה. והשאלה היא תמיד שאלה של רווח והפסד. האם כדאי לי לייצר את הגן לעמידות לווירוס הזה, או כדאי לי שהעגבניה תיכחד, כי עד היום אין לנו שיטה להתמודד עם וירוסים. אנחנו לא יודעים, ברגע שצמח נתקף בווירוס, זה סופו. אנחנו, כמו שאתה יודע גם לגבי שפעת, אם אתה לוקח הקמול, אז זה לוקח 7 ימים, ובלי הקמול זה לוקח שבוע. אנחנו לא יודעים להתמודד עם וירוסים, עדיין, אנחנו נדע אולי, אבל כרגע אנחנו לא יודעים, הדרך היחידה שלנו כחקלאים להתמודד עם וירוסים, הם מצאות עמידויות. אז השאלה היא, להכניס עמידות, להחדיר את העמידות הזאת, להשקיע קצת אנרגיה, כן, הצמח הזה יניב טיפה פחות, או לאבד את השדה בכלל. במה אתה היית בוחר?
טוב, אתה לגמרי מכניס אותנו לפרופורציות, ואפילו קצת משמיט את הקרקע מתחת לכותרת שהתנוססה בראש הכתבה, שהעגבניות שאנחנו קונים בסופר לא משהו. אתה אומר שזה לא ממש נכון, וגם אם יש שינוי בטעם או בריח, זה כמו שאמרת, שוליים צרים.
ודאי. אתה מדבר על כתבה פופולרית, אתה לא מדבר על המאמר בנייצ'ר.
נכון, אתה צודק.
כי המאמר של נייצ'ר אומר, זה טומטו פן ג'ינום uncovers new genes and rare alleles regulated fruit flavor. זה הדבר היחידי שהם כותבים. זה אומר מול עיניי כרגע.
לא, לא, אז זאת אומרת שאתה אומר שבדרך להנגשת, זו נקודה חשובה, בדרך להנגשת העמדה...
החבר של כולנו, העיתונאי החבר של כולנו, לקח את הקטע הפופולרי בתוך הדברים האלה, הוא בוודאי לא זוכר את העגבנייה של פעם, כי הוא צריך להיות בין 50-60, משהו כזה. העגבנייה של פעם זה העגבנייה של שנות ה-60. היא הוחלפה בשנות ה-60.
רגע, אני מוכרח לשאול, יש לנו כאן אורח שזוכר העגבנייה מפעם, מלפני כמעט 100 שנה, פרופסור משה ברבר. מה היה טעמן של העגבניות לפני עשרות שנים? יש כאן מישהו שאולי באמת יכול לזכור אותה. יש שוני בטעם?
בהחלט.
יש שוני בטעם.
בהחלט.
הנה, ומה כמעט... יותר טעים, משה?
יש גם הבעיה שבמשקים הישראלים
כן.
משקים את העגבניות כל הזמן, ממש עד היום שקוטפים אותם כדי לשווק אותם. בעוד שלמשל בכפרים הערבים שאין להם אמצעי השקיה, והעגבנייה גדלה רק בעזרת מי הגשמים, ואין לה, אינה מקבלת תוספת מלאכותית של השקיה, יש הבדל מהותי בטעם העגבניות האלה, בין אלה שבאות שהן כנראה סופגות הרבה מאוד מים בגלל ההשקיה, לבין אלה שגדלות במשקים הפרימיטיביים יותר של הכפר הערבי ו...
אבל עגבנייה טעימה יותר שלא משהו?
זה בהחלט, אני מפעם לפעם נוסעי ליהודה ושומרון בעונה, אני קונה ירקות שם, קונה בכפרים או במקומות שונים שמוכרים לאורך הכבישים, אני קונה עגבניות. העגבניות האלה יש להם טעם אחר לגמרי.
הרומנטיזציה
הזאת... אלה שאני קונה בסופרמרקט ברמת גן.
No. הרומנטיזציה הזאת היא מאוד יפה. מה לעשות? בכפרים ערבים מגדלים בדיוק את אותם זנים שמגדלים בכפרים היהודיים.
אבל הם לא משקים אותם.
השקיה, לגבי השקיה, הרי אי אפשר להשוות סוס לחמור. אפשר להשוות סוס לסוס וחמור לחמור. גם אם החקלאי הישראלי לא ישקה, או ישקה במים מליחים, יקבל עגבניה יותר טעימה. השאלה היא אם הוא יסתפק אז ב10 טון לדונם, או הוא רוצה 100 טון לדונם. אבל בתנאים של היום, הנה אני מאתגר אותך, תלך לירקן שלך, לא לערבי, לא למי שעומד בשולי הדרך, תלך לאותו ירקן או לאותו סופרמרקט, תבקש עגבניה ששם השם המסחרי שלה הוא מגי, ותחזור ותגיד אם הייתה טעימה או לא.
טוב, אנחנו נאלץ לערוך כאן מבחן טעימות.
נעשה את הניסיון הזה.
זהו, אנחנו מודים לשניכם על השיחה הזו, ותודה מעומק הלב שדייקת אותנו, וגם קצת חשפת את לפעמים קצת הגזמות או שינוי, עיוותים קלים בתחום הנגשת המדע, כפי שהיה כאן במקרה הזה. תודה רבה לך, פרופסור חיים רבינוביץ.
ברצון ובאהבה, ושיהיה יום טוב לכולם.
תודה רבה לך על השיחה הזו, ותודה לך, פרופסור משה ברבר, שבכל זאת נתת את האינפוטים שלך. אני רוצה לחזור ברשותך לנושא הקרטוגרפיה. אנחנו מבינים שהגיאוגרף הוא יותר חוקר את התופעות עצמן, והקרטוגרף הוא זה שמוריד במרכאות אותן על הנייר, או בשלל אמצעי המדיה, הוא זה שמעתיק את המציאות, או חלק ממנה, כמובן, חיתוך שלה.
הקרטוגרפיה עוסקת הרבה מאוד באמצעי הביטוי, בפיתוח כן. אמצעי הביטוי. הקושי הראשון הוא שפני כדור הארץ הם כדוריים.
נכון, אז איך
זה... והמפה שאתה מקבל היא... מישורי.
שנים טענו שאפילו המפה שאפילו אתה ערכת, האטלס, זו מפה שהיא מעוותת. האם אתה...
אי אפשר להציג פני כדור,
כן.
קשת כדורית, על שטח מישורי בלי עיוות.
כן, אנחנו נסביר למה זה... כן, מדבר במשהו תלת מימדי שצריך להוריד מימד, כן.
הקרטוגרפיה פיתחה ועודה עוסקת בנושא הזה, מה שנקרא היטלים.
כן.
כלומר, שיטות של ביטוי התופעות או התכונות על פני שטח כדורי, על גיליון נייר מישורי. ויש עשרות וריאציות של היטלים. יש היטלים שהם... מתמקדים בשמירה על מרחקים נכונים.
כן.
יש היטלים שהם מתבטאים או הם מדגישים את השמירה על הזוויות. יש השומרים על פני השטח. יש שורה ארוכה של היטלים. אני בתוך האטלס, במפות השונות, על פני 160 עמודים, משתמש בלמעלה מ-20 היטלים שונים לגבי מפות פיזיות.
וואו.
כי מפה למשל ששטח קטן כמו ישראל, היא זקוקה להיטל שהוא מאפשר לתת מפה שהיא נגיד קרובה מאוד יותר לדיוק. כשאתה... נותן מפה של נגיד ארצות הברית או שטח גדול, אתה צריך לבחור בהיטל אחר כדי להשיג מקסימום של קרבה לזהות עם המציאות על פני השטח המעוגל, הכימור של כדור הארץ. אותו הדבר הוא לגבי ביטוי התכונות של התבליט על פני כדור הארץ, על פני שטחים שונים. איך משתמשים בביטוי התבליט, או בביטוי כל מיני גורמים? איך אתה מבטא בשטח מישורי הרים, כן? אז אתה משתמש בצבעים שונים, אתה משתמש בדבר שנקרא צילול, אתה משתמש בקווי גובה, קונטורים. וגם בזה יש כל הזמן... התפתחויות, הצעות חדשות, חידושים וניסיונות להגיע לביטויים, אפשר להגיד, שנותנים למשתמש במפה ביטוי יותר נכון או יותר קולע לתכונות של השטח או לנושא שאותו רוצים לבטא.
אותי מעניין, פרופסור משה ברבר, אנחנו באמת גדלנו על האטלסים שאתה ערכת. איך הכל התחיל? איך התחלת בכלל את הפרויקט הזה של האטלסים שהפכו להיות חלק מהחיים שלנו?
אבי,
כן, בבקשה.
הכין אטלס לבתי ספר בראשית שנות ה-30. ואני הייתי אז בבית ספר תיכון, והוא שיתף אותי בעבודה. אני עזרתי לו במידה מסוימת. הוא הדריך אותי איך להגיע מפות מסוימות, או איך לבדוק דברים,
כן.
או איך לאסוף גם חומר סטטיסטי שהוא היה זקוק לו. בכל אופן, אני עזרתי לו קצת. ככל שגדלתי, והידע שלי התרחב, אני עזרתי לו גדלה. הוא טען שהמולות הישראלית והגיאוגרפיה והקרטוגרפיה הישראלית לא מספקת לתלמיד בבית הספר הישראלי אטלס בהיקף ובאיכות שהיו מקבל בארצות אירופה, במיוחד בגרמניה ואוסטריה. אבי היה בוגר אוניברסיטת וינה,
כן.
והיו לו אטלסים אוסטרים לבתי ספר, וכל היה מראה לי, תראה איך נראה האטלס שמקבל הילד בוינה, ותראה מה האטלס שמקבל הילד פה בירושלים. ואני גדלתי בתוך האווירה הזו.
לצמצום הפער הזה. עכשיו, כשאתה בעצם יצרת את האטלס הזה, כבר כפי שאמרת, היו אטלסים במקומות אחרים, נהוג להעתיק מפות או שלגמרי לא?
כן, לא, מקבלים זכות,
כן?
רשות להעתיק. מה שקרה הוא דבר כזה. אני בתקופת מלחמת העולם השנייה, יוקר בשלב האחרון, עבדתי בשני עיתונים,
כן.
בפלסטיין פוסט ובעיתון הצופה של המבדל, של המזרחי והפועל המזרחי. ובתור כתב של העיתונים האלה, כלפי סוף המלחמה נסעתי לאירופה, כדי לדווח בעיקר על השלב האחרון של המלחמה.
וואו.
אחרי שמעצמות הברית פלשו לאירופה והתקדמות, באופן... נסעתי אירופה, והמרכז שלי היה בלונדון. בתוך האירועים של היכרות עם מה שנעשה באירופה, אחרי שגרמניה הובסה ונכנעה, אני הגעתי לוינה. ובחנות ספרים... קניתי את המהדורה האחרונה של האטלס הזה שאבי כל כך שיבח אותו, של בתי הספר התיכוניים באוסטריה. ואז עלה בדעתי, אולי אפשר להוציא אטלס כזה בעברית? הלכתי אל ההוצאה, והתברר לי שהם מוכנים מאוד.
הם סמכו לך, ותרגמת אותו?
ואז אני מקדש כאן להרבה פרטים, התברר לי שז'בוטינסקי, שהוציא את האטלס הראשון בעברית, בשנת 1925, שרצה להוציא בחייו מהדורה שנייה ולא הצליח, ומטעמים שונים, עסוק מאוד בפעילות המדינית שלו, והראשונים, הוא פנה לאבי ורצה שהוא יעזור לו, אבל אבי לא, למרות יחסי הידידות איתו, לא יכול לעשות, כי היה מוכרח לעזוב את ירושלים ולשבת כמה חודשים באירופה. כי האטלסים הודפסו אז באירופה, לא האטלס שאבי הכין נתפס בלונדון. האטלס של ז'בוטינסקי נתפס בגרמניה. ואז סיפר לי מנהל של המכון הקרטוגרפי בווינה שנקרא הלצל, שז'בוטינסקי פנה אליו בעניין זה, אבל זה לא הסתדר להם. אבל הוא הסכים להוציא אטלס בעברית. ואני הגעתי לידי הסכם איתו. הייתי אז עוד בתהליך הלימודים, גם בעבודתי העיתונאית, אני למדתי באוניברסיטה בלונדון, למדתי גם קרטוגרפיה. ואז, אחרי שחתמתי להסכם איתם, התחלתי להכין את האטלס. זה היה עכשיו, זה קרה בשנת 40, ההסכם, והתחלת היה בסוף שנת 45. זאת אומרת, זה כמעט 75 שנה.
וואו, טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, נשמע את המשך הסיפור וגם נבין האם אתה ממשיך לעדכן אותו, אתה כן מעדכן ועדיין פעיל בעניין הזה, אבל אנחנו רוצים לעבור לרגע לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. בשל מערכת חדשה לזיהוי לא פנים אלא כתמים על גבי ג'ירפות, לג'ירפות יש כתמים על הפרווה, ותוכנה חדשה מסייעת לזהות ג'ירפות על פי דפוסי הכתמים הייחודיים שעל הפרווה שלהן, כך חוקרים מקווים שיוכלו לעזור יותר בקלות לשמור על הג'ירפות מסכנת החדה. דברים פורסמו בכתב את המדעי המקוון Science Direct, והתוכנה החדשה היא פרי שיתוף פעולה בין אוניברסיטת פן סטייט לבין שירות הענן של חברת מייקרוסופט. כתבה על כך גם פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. שלום לדוקטור עדי לוי.
שלום, בוקר טוב.
איך התוכנה הזאת תסייע, קודם כל איך היא פועלת, ואז איך היא באמת תסייע לשמור על הג'ירפות?
אוקיי, אז קודם כל אנחנו יודעים שג'ירפות ובעלי חיים גדולים אחרים באפריקה, פילים, קרנפים, נמצאים בסכנת הכחדה, כמו שאמרת, וזה קורה בגלל סיבות רבות. זה קורה בגלל צייד, כשרוצים קרניים שלהם, גם הקרניים של הג'ירפות הם מסתבר מוצר מבוקש במזרח, כמו הקרן של הקרנף והשנהב של הפילים, וגם כתוצאה ממלחמות, מלחמות אזרחים שיש באפריקה, הרס של בתי גידול, איתוע של בתי גידול, אם זה בגלל שהופכים אותם לשדות חקלאים, ואם זה בגלל שמפתחים ובונים במקום אותם שטחים פתוחים. כן. ובעלי חיים, ככל שהם גדולים יותר, צריכים שטחים גדולים יותר למחיה. והג'ירפה היא דוגמה מצוינת, כי הג'ירפות בעצם גם נעות בקצב מאוד מהיר, וגם גומעות שטחים גדולים יחסית. וכדי לשמור על ג'ירפות, בעצם לדעת איזה שמורת טבע, או מה גודל שמורת הטבע, או איך אנחנו בעצם מגינים על אוכלוסייה של ג'ירפות, אנחנו צריכים להבין מאיפה לאיפה הם נעות, לעקוב אחריהם. עכשיו, יש דרכים רבות היום לעקוב אחרי בעלי חיים, מקולרי GPS ותג לווייני, שמשתמשים בו בעיקר בים, ועוד דרכים. אבל כל אותם דרכים בעייתיות, כי במיוחד אצל בעלי חיים שעפים וסוחים, אבל לא רק, בעצם אנחנו צריכים ללכוד את בעל החיים, שזה כבר מכניס אותו לסטרס, אנחנו צריכים לשים לו משהו על הגוף, על הצוואר, על הפרווה, בתוך הגוף, וזה גם עלול לפגוע בהתנהגות שלו וגם להכניס אותו לסטרס נוסף. ולכן כאן בעצם יש טכנולוגיה שמתבססת על צילום, מצלמות שמפוזרות בשטח. דיברנו כבר בעבר על כך שפיזור של מצלמות בשטח יכול גם להגן על אותם בעלי חיים מציידים, מצייד, ולאתר ציידים באמצעות טכנולוגיה אחרת. אבל כאן בעצם אותם מצלמות משמשות על מנת לזהות את הג'ירפות, לזהות את דפוס הכתמים על הפרווה שלהם.
זה בעצם כמו סוג של קורא ברקודים, רק שבמקום ברקוד יש את הכתמים של הג'ירפות?
לגמרי, כן. זה סוג של זיהוי של דפוס ייחודי, כמו טביעת אצבע, או כמו אצל בעלי חיים אחרים שאנחנו גם מכירים, לדוגמה מנטות בים, יש להם כתמים מסוימים, לוויתנים יש להם, נזהים אותם על פי הסנפיר, גם קרישים. יש דפוסים מאוד ייחודיים על מגוון של בעלי חיים, ואפשר בעצם לזהות אותם. אז אותן מצלמות בעצם, מצלמות שמוצבות בשטח, מצלמות לאורך זמן, והבעיה היא איך לזהות מתוך התמונות איפה יש ג'ירפה ואיזו ג'ירפה. אז קודם כל החוקרים הצליחו בעצם באמצעות אלגוריתם לסמן באופן אוטומטי את הג'ירפות שמופיעות בכל תצלום. זאת אומרת, יש לנו מגוון אלפי תמונות שצולמו, במקום שחוקר או סטודנט יצטרך לשבת ולחפש איפה יש ג'ירפה ואיפה לא, ולהעביר את התמונה הלאה להמשך המחקר, אותו אלגוריתם יודע כבר לזהות, הצליח לזהות ויודע לזהות איפה נמצאת ג'ירפה, איך היא נראית, ובאמצעות שיטות מעולם למידת המכונה, machine learning, שבעצם במשפט אחד מה זה אומר, כן. אז זה אומר שבמקום שתהיה לנו תוכנה שמוגבלת לסדרת פעולות מתוכנתת מראש, אלגוריתם של למידת מכונה יודע ללמוד, מזינים לו תמונות, מזינים לו מידע, והוא יודע ללמוד מהם ולהשתפר, כל הזמן לשפר את הפעילות שלו. בעצם זה יכול להיות טוב גם במשימות שלא יודעים בדיוק מה סדר הפעולות הנכון שדרוש לביצוע שלהם, וגם לפעולות כאלה, כמו שאנחנו צריכים פה לאיתור ברמה גבוהה מאוד של הדפוס הזה של הג'ירפות. ובעצם התוכנה יוצרת איזשהו ייצוג מתמטי של התמונה באמצעות היסטוגרמות, AOG, היסטוגרם אוריינטד גרדיאנט, והמפתחים הזינו לתוך התוכנה הזאת תצלומים רבים מאוד שהמיקום של הג'ירפה, הגוף של הג'ירפה, תומן באופן ידני, והתוכנה למדה מתוך הסימונים האלה איך לזהות ג'ירפות, וכל פעם המפתחים תיקנו את הטעויות שלה, הזינו בחזרה גרסאות מתוקנות, והתהליך חזר על עצמו עד שהתוכנה הגיעה לרמת זיהוי מאוד מאוד גבוהה. עכשיו התוכנה הזאת מאפשרת זיהוי של ג'ירפות במקרה הזה, אבל אפשר לאמן את האלגוריתם לזהות בעלי חיים אחרים, לזהות פילים או לזהות צ'יטות או בעלי חיים אחרים שיש להם איזשהו דפוס ייחודי על הפרווה שלהם, על הגוף. אנחנו מדברים בימים, בשבועות האחרונים, על הכחדה שישית, על איזשהו מצב קשה מאוד של אוכלוסיית הבר היום, שמדענים מזהירים אותנו שאם נמשיך בשלנו, אם לא נגן כמו שצריך על בעלי החיים, אנחנו צפויים לראות כאן הכחדה הולכת ועולה של מספר גבוה מאוד של בעלי חיים, וזה ישפיע גם על השירותים שאנחנו מקבלים מהטבע, אם זה האבקה ואם זה הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו מקבלים בחינם מהטבע,
כן.
ואנחנו תלויים באותם שירותים.
טוב,
כך שבעצם במשפט אחרון,
כן.
אותם ג'ירפות, כמו שאמרנו בהתחלה, ברגע שאנחנו יודעים לאתר אותם, אנחנו יודעים לראות מתוך אלפי תמונות, לזהות ג'ירפה אחת שנמצאת בנקודה X, ושבוע אחרי 100 קילומטר משם, אנחנו יודעים שזה בעצם טווח המחיה שלה, וכך אנחנו יודעים מה השטח פחות או שאנחנו צריכים להגן עליו, על מנת להגן על אותם ג'ירפות. זה כלי שמסייע לשמירת טבע באופן ישיר.
מדהים איזו טכנולוגיה מטורפת אנחנו צריכים להפעיל כדי לשמור על מה שאנחנו עושים כל כך בקלות.
ללא ספק.
כן, תודה רבה לך דוקטור עדי לוי, זה היה מרתק, תודה לך על השיחה הזו.
תודה לכם ושבוע טוב.
ואנחנו עוברים לאילת, שימו לב, עשרות אלמוגים נפגעו ונהרסו באילת על ידי אונייה שסטתה מהמסלול, נסחפה, וכדי למנוע את ההיסחפות, הפעילו שם את המנוע בעוצמה אדירה, מה שגרם להרס ולפגיעה באלמוגים רבים וזני דגים, חסרי חוליות, שלא יכולים לשרוד ללא האלמוג. הדברים האלה פורסמו בין היתר באתר וואלה. הפעם הפוגעים ככל הנראה יצטרכו לשלם. פרקליטות מחוז דרום הגישה בשם רשות הטבע והגנים תביעה תקדימית בסכום של כיותר מ-900,000 שקלים נגד האונייה ונגד שתי חברות ספנות על ההרס שהן זרעו. אנחנו רוצים לומר שלום למנהל מרחב מפרץ אילת ברשות הטבע והגנים אסף אבארי, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע על התביעה התקדימית הזו, ומה קרה באילת, והאם אפשר לשקם שם את הדברים.
אוקיי, אז קודם כל אנחנו מדברים על אירוע שהתרחש לפני כ3.5 שנים.
כן.
אני חושב זה נשמע הרבה זמן, אבל זה עדיין עכשיו תהליך יחסית מהיר, והוא אחת הסיבות לאותה תביעה אזרחית. זאת אומרת, הפרקליטות בשם רשות הטבע והגנים תבעה כאן תביעה אזרחית לבקשתנו, ולא הליך פלילי. הדבר הזה תקדימי משתי סיבות. אחת, כי מדובר על ספינה ועל חברה זרה, ויש כאן אמירה מאוד ברורה, אנחנו נגיע למי שצריך, גם אם זה אוברסים, מה שנקרא, וקשה ומורכב, אבל מי שפגע ישלם, יענש, ונמצא איתו את הדין, זה אחד. שתיים, כי התהליך האזרחי הזה בעצם מתמקד בתוכן, מתמקד פחות שוב פעם, בהבדל מהליך פלילי, מתמקד בנזק.
כן, זה מעניין, איך הצלחתם לתמחר באמת נזק לאלמוגים?
אז נכון, זה אכן נושא מורכב, נושא שאני חייב לומר גם די שנוי במחלוקת, אבל כן אפשר, כי אם אתה מסתכל על הטבע ועל אוצרות הטבע, הם מספקים לך מה שנקרא לנו, לאדם, שירותים מערכת. ואם אתה פוגע בערכי טבע, לא משנה כרגע איפה. הפגיעה במקרה הספציפי הזה לא הייתה בשונית טבעית, ולא הייתה באזור תיירותי יותר מדי, אלא בעורף של ריף הדולפינים, שהוא אתר תיירותי לכל דבר ועניין, אבל הפגיעה כאן לא ממש קשורה למבקרים בריף הדולפינים. עדיין אתה יכול לבוא ולהגיד, הפגיעה הזו גזלה מהציבור, גזלה מהטבע, פגעה בו. אנחנו ננסה לקמת ולחשב מה הערך של הפגיעה הזו, מה נגזל במרכאות מאיתנו כולנו, משירותי המערכת האלה, וננסה לשים את זה תג מחיר. יש מומחים בעלי שם שעוסקים במקצוע הזה, לא נזכיר כאן שמות, אבל זה פחות או יותר מה שעשינו.
אני מנסה להבין, אנשים רבים תוך כדי השיחה פונים אליי ושואלים אותי, מה החברה הזו הייתה יכולה לעשות? זאת אומרת, האונייה נסחפה, אז ודאי שהם יפעילו את המנועים גם במחיר של פגיעה. זאת אומרת, העובדה שהם, ודאי שהם צריכים לשלם על הנזק, העובדה שזה היה מין סוג של כורח או צורך, זה לא משהו שפועל לטובתם?
בוא נגיד ככה, אפשר להגיד על זה על 90-95% אירועי האכיפה. אני אומר לך את זה בתור אוכף חוק, כי מעטים נאכפים על כך שהם עשו בכוונה. אוקיי? או אתה יודע שהייתה להם איזושהי מטרה זדונית או רעה מראש, אז זו לא הנקודה. אבל אכיפה זה כן כלי. זה כן כלי שבא בסופו של דבר להגיד, שימו לב, זה מה שקרה. וכנראה שפעם הבאה אותו אחד וגם רבים אחרים שיכנסו לנמל אילת לתמרון לנמל יעשו את זה כנראה כולל הנמל בצורה הרבה יותר זהירה.
אנחנו כמובן מקווים, אגב, אם חלפו 3 ומשהו שנים, אז יש ניכרת מגמת התאוששות של האלמוגים?
מה שעשינו במקרה הזה מהר מאוד, ופה ראוי לציון צוות והנהלת ריף הדולפינים, שביוזמה מבורכת וכמובן בהכוונה המקצועית שלנו, הקימו הביטט חדש ייחודי וברמה גבוהה, שהתקנו בעמודת המים, בקרבת מקום, ואליו העתקנו את כל האלמוגים שנפגעו. כמובן שהאלמוגים נפגעו, לא כולם נשרו מהמתחם של הריף והתרסקו על הקרקעית, אלא יש כאלה שלקח להם עוד כמה ימים, כל המתחם הורד ונפגע, והתהליך הזה ממשיך לקרות, ויש לאן לפנות אותם. אז אנחנו כל הזמן עוסקים בהעתקה ושיקום של אלמוגים. דבר כזה, אני אגיד בזהירות, יש לו סיכוי הצלחה של כ-50% בדרך כלל, פלוס מינוס. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. המון חשיבות גם עוד פעם לאכיפה ולפרסום.
כן, נכון, להרתעה. נכון, לגמרי. אנחנו כמובן גם נמשיך לעקוב וגם כמובן, כל הכבוד לכם על המאמצים להגן, על מה שאפשר להגן ודאי שם. אנחנו מודים לך, מנהל מרחב מפרץ אילת, ברשות הטבע והגנים, אסף אבארי. תודה לך על השיחה הזאת.
תודה, להתראות.
ואנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך 2 שלנו, אז ראשית נודה למי שהיה כאן ונשאר איתנו לעוד שעה, חתם פרס ישראל לשנת תשס"ב, הגיאוגרף והקרטוגרף שאנחנו מכירים מהאטלסים, פרופסור משה ברבר, תודה רבה, אתה נשאר איתנו לעוד שעה, נכון?
שלושה שיודעים. שלושה שיודעים.
שלום לכם, איך פועל הערס הקטלני ביותר בעולם? חוקרים גילו מהו מנגנון הפעולה של הערס של המדוזה הקטלנית ביותר בעולם, צירעת הים. הם עשו את זה באמצעות מערכת עריכת הגנים קריספר. הגיצת המדוזה צירעת הים יכולה להרוג אדם תוך כמה דקות כשהערס גורם להתקף לב. וצוות החוקרים מאוניברסיטת סידני עשה שימוש בהנדסה גנטית וגילה לא רק איך הערס פועל, אלא מה יכול להיות הנוגדן לארץ. שלום לכם, אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות. שעה שנייה, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום בדיוק בשנת 1570 יצא לאור האטלס המודרני הראשון, ולכן נמצא איתנו כאן באולפן מי שערך את האטלס האוניברסיטאי שאנחנו מכירים מהתיכון, מבית ספר יסודי, בית ספר תיכון, שמשמש את תלמידי ישראל במשך 10 שנים, הגיאוגרף, הקרטוגרף, חתם פרס ישראל לשנת תשס"ב, ומי שהקים את המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור משה ברבר, ואיתו אנחנו מדברים על קרטוגרפיה, על מפות, על העידן הדיגיטלי, על מפות ופוליטיקה ועוד. אנחנו עוסקים בעוד עניינים. שימו לב, מדענים יצרו מכשיר שמיעה שנשלט על ידי המוח ומאפשר לשומע להתמקד בקול מסוים ולבודד אותו. המכשיר פותח על ידי מדענים מאוניברסיטת קולומביה. מיד כל הפרטים על המכשיר הזה, שבעיקר מה שמדהים בו זה שהוא נשלט על ידי המוח. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה את המשדר שלנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינמי כאן OD. ואנחנו חוזרים למי שנמצא איתנו כאן, פרופסור משה ברבר, שהוא לא רק קרטוגרף שאנחנו מכירים וחתם פרס ישראל וכולי, אנחנו יודעים שגם הייתה לך תוכנית ברדיו, אבל זה היה מזמן, נכון?
זה היה בתקופת מלחמת העולם השנייה, אחרי שורה של אירועים די דרמטיים במלחמה. אני חושב שזה היה בשנת 41. מנהל התוכנית העברית ברדיו של ממשלת המנדט,
זהו, שזה היה לפני שהקימו את המדינה,
כן, ב-1941, לוברני,
כן,
הזמין אותי לתת תוכנית שנקראת הגיאוגרפיה בחדשות. פעם בשבוע שידור שנמשך 7 דקות, שבו אני הסברתי את התכונות הגיאוגרפיות, ההסבר הגיאוגרפי של איזשהו שם שנזכר באופן מיוחד בחדשות של אותו השבוע במלחמה. כיבוש עיר על ידי הגרמנים, פלישה לקרטים או משהו מהסוג הזה. התוכנית הזאת נמשכה עד תחילת 45. הייתה מדי שבוע ביום שלישי בשעה 17:00, כשהיו נושאים די דרמטיים, אז התוכנית תורגמה גם לערבית ולאנגלית, כי הרדיו שידר אז בשלוש השפות הרשמיות, כן. והיו תוכניות, כמו תוכניות החדשות וכדומה, ששודרו בשלוש השפות, וזו הייתה גם כן אחת התוכניות ששודרה במקרים,
אז אתה עקבת אחרי מלחמת העולם השנייה, ידעת...
אני אספתי את החומר, הכנתי אותו, ואני בעצמי שידרתי אותו. ואתה הייתי בא לאולפן ומקריא את ה... את, את החומר שהכנתי.
ואתה גם היית כתב של כל ישראל בלונדון, נכון?
הייתי אחר, זה כבר אחרי קום המדינה. כן. בזמן שלמדתי, עשית דוקטורט באוניברסיטת לונדון, המנהל של רשות השידור באותם הימים, שהיה חברי שנים רבות, ביקש ממני לשמש ככתב של כל ישראל בלונדון, ובמשך כשנתיים אני מילאתי תפקיד זה.
כתב כל ישראל בלונדון. בוא נחזור ברשותך לסיפור האטלס, שבסופו של דבר התגלגל להיות הספר החובה בבתי הספר. סיפרת איך הכל התחיל, ואת השאיפה, את האספירציה לייצר ספר מפות שהוא ברמה של ספרים שהיו בחול.
כפי שאמרת, אני הגעתי להסכם עם מכון הגיאוגרפי בווינה,
כן,
להכין את האטלס בעברית, כי אז לא הייתה אפשרות לעשות זאת בארץ, ונחתם הסכם ביני לבין מנהל ראש המכון, במידה מסוימת היה גם בעליה חלקית, ואני התחלתי בעבודה, ואז התעוררו שורה של קשיים.
כן.
ראשית, המכון היה סגור. במשך רוב תקופת מלחמת העולם השנייה, הוא שרת את הצבא הגרמני. וכין מפות בשביל הצבא. לגמרי, הם השתלטו על המכון, וכין מפות צבאיות. כשאני הבאתי למשרדים של המכון, היו עוד מפות גרמניות של הונגריה, שהותפסו בשעה שהם החליטו לסגור, סוף המלחמה התקרב, הם כבר ראו את התבוסה קרבה, והם הפסיקו להדפיס במפות. אז המכון נסגר, אז המנהל של המכון אמר לי, טוב, הנה אתה כבר מכין מפות, אבל המכון סגור, איך אני פתח אותו? אין לי מימון, ממשלת אוסטרליה או מישהו לממן אותו. אני צריך שאתה תביא מימון מחוץ לארץ, דולרים או לירות סטרלינג, כדי שאני אוכל לפתוח את המכון, להתחיל להשיג שוב כמה אנשים, ולהפעיל גם את הדפוס. איפה אני משיג כסף? סיפרתי על כך למי שהיה אז, זה היה תחילת שנת 46, הנציג של ההגנה בווינה. הוא טיפל אז הרבה בארגון העלייה הלא חוקית של ניצולי שואה מאירופה, וסיפרתי, הוא אומר לי, כמה כסף אתה צריך? ואני יכול להשיג לך כמה כסף שאתה צריך. הביא לי שני יהודים,
כן,
שהיו סוחרים בווינה בשוק השחור בתרופות, ואמרו לי, כמה כסף שאתה צריך להשיג לך? בקיצור את הסיפור, אני כמובן התחייבתי לתת להם את התנורה בארץ. הם התכוננו לעלות ארצה, אם כי זה עוד היה בתקופת המנדט והיו בעיות, אבל אני התחייבתי לחזר. היה שם גם בעיה כזו, הייתה אינפלציה קיצונית באוסטריה. הדולר באופן רשמי היה 10 שילינג. בשוק השחור היית משלם 50-60 שילינג ודולר או משהו כזה. אז הם הסכימו שאני אחזיר להם בארץ, לפי השער החופשי בשוק, ביום שקיבלת כסף. הם הביאו לי חבילות כאלה של שילינגים אוסטרים, עשרות אלפים. ואני לקחתי, הבאתי את זה למכון הגיאוגרפי האוסטרי, והמכון נפתח.
מי היה מאמין שזה מה שהיה כרוך בסופו של דבר הוביל להתגלגל, זו התגלגלות האטלס.
ככה זה. הדבר השני,
כן, בבקשה.
בווינה היו דפוסים יהודיים שהתפיסו ספרי קודש, התפיסו את התלמוד ועוד, הייתה קהילה יהודית גדולה, ואפילו דפוסים שלא היו שייכים ליהודים, היו להם אותיות עבריות. הנאצים השמידו טוטלית, לא השאירו עוד עברית אחת בבית דפוס בווינה. צריך היה לסדר 40 אלף שמות בעברית, כדי להכניס אותם למפות. איך מוצאים? אז ההצעה הייתה שאני אעשה את זה בלונדון. ואז מי שהיה אחד מהמחדשים את הקהילה היהודית בווינה, סיפר לי, הוא חושב שיש במנזר בקרבת וינה, הדפיסו בעברית, הדפיסו את הברית החדשה בעברית, מנזר קתולי.
כן.
כדאי לבדוק את הדבר. בדקנו את הדבר, והתברר שאת הדפוס בעברית במנזר הנאצים לא ישמידו. הם לשם לא הגיעו. נסעתי לשם, היה שם נזיר זקן בשם הרברט, שידע קצת עברית, והוא היה מסדר בעברית. בקיצור, הגענו לידי הסכם עם המנזר, שהם יסתדרו, היה צריך לקבל רשות מראש הכנסייה הקתולית בווינה, הקרדינל, שהם יעשו עבודה בשביל...
כן, פרטית כביכול, או יהודים, כן.
קיבלנו, הנזיר הזקן הזה סידר 40 אלף שמות בעברית מנוקדת, ואתה בכתב יד שנתתי לו, בלי שעשה שגיאה אחת.
וואו.
אם היה לו ספק לגבי הכתב, למשל, אם הוא יכול אז, היום מסדר את זה בשתי אפשרויות, כן, גם בצורה אחת. בקיצור, כך התחילה העבודה.
איזה סיפור. ובסופו של דבר אנחנו קיבלנו את האטלס.
אוכן האטלס. אני גם נעזרתי הרבה בלונדון מהאגודה הגיאוגרפית הממלכתית, שיש לה את הארכיון הגדול ביותר בעולם של שמות גיאוגרפיים עם תעתיק פונטי, איך מבטאים את השם בכל מקום.
כן.
וישבתי שם, עזרו לי מאוד אנשים שונים.
עכשיו, בימים אלה אתה עוד עובד על האטלס? זאת אומרת, אתה ממשיך לעדכן אותו?
אני השבוע גמרתי את המהדורה
די.
החדשה של האטלס הערבי. הנוסח הערבי של האטלס בבתי ספר תיכוניים. יחד עם חבר עם ערבי.
זאת אומרת שעוד לא ממש יצאת לפנסיה.
כן, בעוד שבוע יתחילו להדפיס אותו. רק בסוף שבוע שעבר גמרנו את ההגהות האחרונות והכנו את העטיפה, שינויים בכריכה, ובעוד כמה ימים ידפיסו אותו כספר לימוד לבתי הספר של המגזר הערבי, לשנת הלימודים הקרובה.
בואו נספר למאזינים ולמאזינות שאני מאוד מתלהב מהפעילות הזאת. גם
מכינים, ויחד עם אני כבר נעזר ומי שירש את מקומי בהכנת האטלס, גם מהדורה חדשה לאטלס האוניברסיטאי לשנת 20, שהיא תצא רק בשנת 20, ומי שיהיה היורש שלי ויקבל על עצמו את עריכה משנה הבאה, מהחורף הקרב, הוא היה מנכ״ל של המרכז למיפוי ישראל. הוא יהיה עורך לאטלס מי בעוד כמה חודשים.
אז רגע, אז יש לנו כותרת. אתה, זהו, אתה עוזב את מלאכת העדכונים?
עבודה כרוכה בהרבה מאמצים.
כן.
ובגלל הגיל אני כבר מתקשה למלא אותם.
מתקשה, נזכיר למאזינים ולמאזינות שאתה כמעט בן 100, רק מי שפספס את השעה הראשונה.
מהדורה חדשה, מעודכנת, שאני עוד עושה חלק העריבה, אבל עוברת לידיים אחרות, זה יימשך, אני הרי לא אחיה לאורך ימים.
אנחנו כמובן מאחלים לך שתחיה לפחות לנצח, לפחות מבחינת שלושה שיודעים. ושוב תודה שהגעת לכאן. אנחנו מיד נמשיך לדבר על מפות ונעסוק לא רק טוב, שמענו את הסיפור המרתק שלה. אנחנו נעסוק במפות של ארץ הקודש, מפות של המקום שבו אנחנו חיים היום, על מפות ופוליטיקה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, איתי באולפן פרופסור משה ברבר. אותו אתם מכירים מהאטלס, שוודאי למדתם באמצעותו. הוא גיאוגרף, הוא קרטוגרף, הוא גם חתם פרס ישראל והקים את המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו רוצים, פרופסור ברבר, לדבר עם דוקטור תמר לוטן, שכבר נמצאת על הקו, ראש החוג לביולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה, כי מתברר שחוקרים הצליחו לפצח את מנגנון הפעולה של הארס הקטלני ביותר בעולם. מדובר במדוזה הקטלנית בעולם, צירת הים, והארס שלה נחשב לארס שקוטל בני אדם תוך דקות, הוא פשוט גורם להתקף לב. צוות חוקרים מאוניברסיטת סידני עשה שימוש בהנדסה גנטית במערכת לעריכת הגנים קריספר, שאנחנו מכירים כאן בתוכנית, וגילה לא רק איך הארס פועל, אלא מה יכול להיות הנוגדן לארס. כתבה על כך פורסמה בעיתון הארץ, המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי Nature Communications, ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור תמר לוטן, ראש החוג לביולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה. שלום.
בוקר טוב.
רגע לפני שנדבר על מנגנון הארס המסקרן, מה אנחנו יכולים ללמוד באמצעותך על המדוזה הזו?
המדוזה הזו שייכת למדוזת הקופסה, זה מדוזה שיש לה בעצם צורה כמו של קופסה, יש לה ארבע זרועות צייד שיוצאות מצידי הפעמון, וזרועות הצייד האלה הן ארוכות במיוחד, הן יכולות להגיע לאורך של 3 מטר, ומצוידות במנגנוני צריבה, שמכילים קוקטייל של ארסים, של רעלנים, שבמגע איתם למעשה חלק מהמדוזות האלה יכולות לפגוע בצורה מאוד כואבת, ולפעמים אפילו קטלנית בבני אדם.
עכשיו, אנחנו מבינים כמובן את הצורך של המדוזה להתגונן, אבל ודאי זה לא אמור לפעול על בני אדם. זאת אומרת, זה חלק מהמנגנון של הצייד שלה? זאת אומרת, כך היא משתקת את הטרף?
בדיוק, ככה היא משתקת את הטרף. היא לא יכולה לדעת אם נמצא מולה אדם או פלנקטון, שזה סרטנים קטנים, או לרבות של דגים, היא מרגישה בעצם גוף חי שנע במים, ולכן היא מפעילה את, את מנגנון הצייד שלה.
וואו, עכשיו, איך באמת הערס הזה פועל? זאת אומרת, מהו אותו חומר שגורם לנו בני אדם להתקף לב?
אוקיי, אז הערס של מדוזת הקופסה, ולמעשה של כל הצרובים וכל המדוזות, הוא מורכב בעצם מקוקטייל של רעלנים, שהוא שונה בין מדוזה למדוזה. במדוזת הקופסה הספציפית שעליה עבדו כאן במחקר, זיהו כבר בעבר מספר רעלנים, שחלקם גורמים באמת להתקפת לב, הם פועלים על המערכת הנוירונלית שלנו, וחלקם מייצרים כאב וצלקות מאוד רציניות בגוף שלנו, צלקות שיכולות להישאר לשנים, והם עובדים דרך מסלול שבעצם מייצר חורים בממברנות של התאים. כל תא בגוף שלנו מוקף באיזושהי מעטפת שנקראת ממברנה, והרעלנים האלה בעצם מסוגלים לעשות חורים בתא, וכתוצאה מכך התא מתפוצץ והוא בעצם משחרר את כל התוכן שלו החוצה.
עכשיו, טוב, נשמע נוראי כמובן. מה הנוגדן, מה יכול למנוע את האפקט הקשה מאוד כמובן של הערס הזה?
אז להבדיל מעבודות קודמות שבהם בודדו את הערס או את הערסים השונים, בעבודה הזו החליטו להסתכל מה בעצם הערס הזה עושה על התאים עצמם. ואז כמו שציינת קודם בצורת עריכה גנומית, הם חיפשו גנים שהערס צריך אותם על מנת לפעול. וככה הם בעצם מצאו שהערס הזה פועל על בעצם על הממברנות של התא, ובאופן יותר ספציפי על גורמים כמו ליפידים או כולסטרול אם אתה רוצה, שנמצא במעטפת התאים. ואז בעצם מה שהם עשו, הם חיפשו את האנטידוט, הם חיפשו בתרופות או בפרמצטיקה ידועה כנגד כולסטרולים, הם חיפשו כל מיני חומרים שאם נוסיף אותם לתאים אחרי הצריבה, הערס לא יוכל לפעול. והם באמת הוכיחו שניתן לעשות את זה. והם אפילו מצאו שאם נעשה את זה בזמן קצר מאוד, כ-5 עד 10 דקות אחרי הצריבה, אז אתה בעצם לא יתפוצץ, הוא לא יעבור נקרוזה.
וואו, איפה נמצאות המדוזות האלה? אני מנסה לראות אם יש לי עוד סיבה לא ללכת לים ולהיכנס למים.
אז לשמחתנו, הן לא נמצאות באזור שלנו, הן נמצאות בעיקר באזור קו המשווה, באזור אוסטרליה, באזור סינגפור והפיליפינים. הן צריכות מים מתוקים בשביל להתרבות. המדוזות האלה שוחות בים, וכדי להתרבות הן מגיעות לשפכי נחלים, נערות, ושם הן בעצם מתרבות. אז למזלנו כנראה הן לא יגיעו לחופי הארץ.
טוב, אני מודה לך על השיחה. בסופו של דבר מרגיעה הזו, דוקטור תמר לוטן, ראש החוג לביולוגיה ימית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
בשמחה, שלום, שלום.
להתראות, אנחנו חוזרים לפרופסור משה ברבר, אנחנו מדברים על האטלס שאנחנו מכירים, אנחנו מדברים על קרטוגרפיה, שזה אומר בעצם לקחת את הגיאוגרפיה ולהכניס אותה לדפים, או בפישוט כמובן של התהליך. בואו נדבר ברשותך פרופסור ברבר על מפות ארץ הקודש. איזה מפות אנחנו מכירים מההיסטוריה של המקום הזה?
ארץ הקודש מבחינות מסוימות הארץ הממופה ביותר בהיסטוריה של הקרטוגרפיה. בספר שיצא לפני מספר שנים על הנושא הזה שחיבר פרופסור שטנר מזיכרונו לברכה מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית,
כן.
הוא קובע שיש כ-6,000 מפות שונות של ארץ הקודש, החל ממפות שבוצעו על ידי גורמים נוצרים במאות הראשונות, במאה השלישית, הרביעית לספירה, וכלה במפות שהתפרסמו בזמן האחרון. הכוונה של כל המפות האלה הייתה לסייע בעיקר בלימוד כתבי הקודש הנוצרים, כי העוסקים בכך היו במקרים רבים נזירים, מהם שסיירו בארץ ושעשו חומר על הארץ והכינו מפות שונות, ומהם שעשו את המלאכה במכונים קרטוגרפיים במקומות שונים, בעיקר באירופה, מחומר שהגיע ממקורות שונים. המפות האלה הציגו את ארץ הקודש בצורה המסייעת להבנת כתבי הקודש, גם התורה וגם החל למשל מפות של חלוקת הארץ לשבטים, וכלה במפות שהציגו רק את הנושאים המעניינים את הנוצרים, את הברית החדשה, את המהלכים של ישו, המקומות הנזכרים בפעילות של ישו ושל שליחיו, ובדרך כלל מפות רבות העתיקו אחת את השנייה עם תוספות או שינויים או תפיסות קצת שונות לגבי הנושאים שאותם הם ביקשו להסביר. יצאו גם מפות בעברית,
כן.
אבל הן היו או מפות במידה רבה דמיוניות, שלא קשה לראות את איך להגיד איכות הקרטוגרפית בכלל, כלומר אפילו קו החוף לא היה נכון והכיוונים לא היו נכונים, ואלה עשו בעיקר במאה ה-18-19, וכאלה שהיו מבוססות דפמפות ממקורות נוצרים, כי הנוצרים ערכו סיורים בארץ, סימנו את הגורמים השונים, קו החוף, הרים, עמקים וכן הלאה על לגבי המפות, כולל המערכת של הימות, ים המלח, הכנרת וכן הלאה, כי זה לא היה מדוד, אבל זה פחות או יותר נתן רושם לצורה של הארץ, ואז המפות העבריות האלה, היהודיות האלה, הפכו אותם, הכניסו לתוכם את הנושאים שהם מבחינת ידע התורה והתנך, היו חשובות לקורא היהודי. ויש באוספים שלי, למשל בוותיקן, יש אוסף של מפות, כ-600 מפות שונות, משתרע דמי תקופה של למעלה מ-600-700 שנה. בספרייה של הבריטית, בבריטיש לייברי, יש למעלה מ-200 מפות כאלה.
וואו.
ויש אוספים מיוחדים במקומות שונים אחרים, יש גם באוסף המפות בסן פטרבורג, ברוסיה. יש גם כן אוסף די יפה, אינני זוכר כיום כמה יש, אבל יש שם גם כן מפות מיוחדות שאין בשום מקום אחר. וכיום התפרסמו הרבה ספרים שהביאו דוגמאות מהמפות האלה, ארץ הקודש במפות, ויש הרבה מפות מאוד מעניינות, המראות התפיסה שהייתה לגבי אופי הארץ והתכונות של פני השטח, שהכניסו בזה לא מעט דמיון. לא?
מעניין, קיבלנו כרגע שאלה שאולי מסקרן לשמוע את התשובה עליה. האם מאז ומעולם הצפון היה בראש המפה? אנחנו תמיד רגילים לקונבנציה הזו שכל מפה...
לא, זה נושא בפני עצמו בקרטוגרפיה.
כן.
הכיוון לא.
לא.
היו מפות שהצפון לא היה בראש. חלק די גדול מהמפות הערביות...
כן.
הם לא כשהצפון הוא בראש. מי שהכניס את הנושא הזה והשפיע במשך שנים רבות ועד היום הזה, זה היה מכון קרטוגרפי יווני, שבראשו עמד אדם שם טולמאוס, באלכסנדריה שבמצרים, במאה השנייה לספירה, שזה היה מכון הקרטוגרפי, אפשר להגיד בתקופה העתיקה, הגדול והחשוב ביותר, שהשפיע על הקרטוגרפיה העולמית במשך 1,000 שנה ויותר. והמפות שלו הועתקו במנזרים במקומות שונים, במעדורות שונות, עד המאה ה-15-16 עוד השתמשו במפות האלה. אם כי הן היו שונות מהמפות היסודיות המקוריות שהוציא המכון של פולמאוס, אבל הן היו מושפעות בהרבה דברים, למשל בכיוונים, כיוון הצפון, וגם בהטלים, בהטל, בקואורדינטות, בחלוקת כדור הארץ.
אבל הצפון לא תמיד היה למעלה במפות.
אז באופן שהיו הרבה מפות, כולל חלק מהמפות היהודיות, לא היה הצפון, לא הייתה מועמדת כך שהצפון היה בחלק העליון של המפה.
זאת אומרת, היו מפות אחרות כמובן, בכיוונים אחרים. זה עניין של החלטה תרבותית או טכנית.
לא, רק היום זה מקובל לגמרי. אבל עד המאה ה-18 עוד היו מפות שונות שלקחו, היו כאלה שלקחו את המזרח בצפון. זה היה תלוי במחבר, לא היה אחדות בגישה הקרטוגרפית בתחום הזה.
אני רוצה בכל זאת להרוויח את באמצעותך את הקשר בין מפות לפוליטיקה. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, סימונים של אזורים, זה משהו שהוא גם תוצאה של החלטות פוליטיות.
כן, יש פה, אפשר לחלק את זה לכמה סוגים. יש שם מפות פוליטיות שפשוט מציגות מצב פוליטי. כן. החלוקה המדינית של אירופה, למשל, כן? מערכות מדינות, וזה, אלה מפות, נגיד, מדויקות, המציגות את המצב כמות שהוא. יש מפות שמציגות את המצב כפי שרואה אותם גורם מסוים, או מדינה מסוימת. למשל, מדינה שחושבת שגבולותיה הם אחרים מאלה שנקבעו לה. דוגמה, מפות סוריות עד הזמן האחרון, עד לפני 20 או פחות אפילו שנה, הציגו את האזור שהוא חלק מטורקיה, שנמצר על ידי הצרפתים בזמן שהם שלטו עוד בסוריה, בשנת 39 נמצר לטורקיה. חבל בצפון נקרא חבל הטאי, העיר אלכסנדרטה, אנטיוכיה, בזמן הזאת. האטסים, המפות הסוריות, השאירו את הגבול שהמחוז הזה נשאר בסוריה. פשוט מאוד. עם מגמות פוליטיות. מגמות פוליטיות, האטסים המערבים שנמצאים בשימוש בבתי הספר ברחבי העולם הערבי, אינם כוללות את מדינת ישראל. יצא אטס חדש של ירדן בשנה שעברה, בו לא מופיעה מדינת ישראל. יצא אטס לבתי ספר בגדה המערבית ביהודה ושומרון שנתפס בשכם. אין באטס הזה מדינת ישראל. כתוב פלסטין על הכל. לא רק שאין מדינת ישראל, אין אף יישוב יהודי, חוץ מתל אביב.
אוקיי.
הכפרים הערבים, היישובים הערבים ביהודה ושומרון ישנם. שמות ערביים בישראל, בערים שיש בהם אוכלוסייה ערבית, כמו אקו למשל, יש, אבל למשל נתניה לא מופיעה. יהודה, כל הערים היהודיות החדשות, כן? באר שבע מופיעה בגלל הבדואים. אבל איפה שאין הערבים, לא מופיע. זה קיים גם לגבי מדינות שונות אחרות, שיש להן בעיות עם הגבולות. יש מפות שהן משקפות או מביאות תקוות של גורמים מדיניים מסוימים לגבי שינויים במצב המדיני הנוכחי. למשל, המפות הרוסיות החדשות כוללות את השטחים שסיפחה רוסיה בזמן האחרון, כמו חצי האי קרים, חלק מאוקראינה. גם המפות מראות גם שהחלקים שסופחו על ידם, האוכלוסייה שם היא רוסית ולא אוקראינית, למשל. והוא הדין לגבי מפות, למשל, גרמניות. יש כאלה שאת שמות הערים במזרח אירופה, שהיו פעם ערים גרמניות, הם עד היום נותנים את שמם הגרמני ולא את שמם המקומי הנוכחי, כן? הם לא יכתבו דנציג, שהייתה עיר גרמנית, הם כותבים דנציג ולא גדנצק, שזה השם הפולני הנוכחי. ערים בפולין כמו ברסלאו נקראות כיום ורוצלב, אבל באטלסים, חלק מהאטלסים הגרמנים, נרשמות עד היום בשם הגרמני.
זה עדיין עניין של החלטה פוליטית.
זהו, מדיניות של המול, כי הממשלה לא מתערבת בזה. וזה אפילו לגבי גבול בארצות הברית, מקסיקו, יש במקסיקו כאלה, ארצות הברית למעשה מוציאה האטלסים, שבהם שטחים שהם למעשה חלק ממקסיקו, הם בתוך ארצות הברית.
כן.
זה תלוי.
טוב, אני כמובן לסיום, ואז אנחנו גם נעבור לשמוע על מכשיר שמיעה חדשני. איפה אתה רואה את התחום הזה בעוד כמה שנים? אתה ראית באמת את ההתפתחות האדירה של התחום. תראה, אנחנו באמת, כל אחד יש לו בטלפון היום אפשרות לראות כל אזור מלמעלה, מיוון.
זה התפתחות עצומה. אפשר להגיד, זה כמעט חלום שאיש לו חלם. ראשית, זה כבר התחיל בצילומי אוויר. צילומי אוויר ראשונים נעשו מכדורים מעופפים.
כן.
כדור פורח. צילמו מהאוויר, אבל לא הייתה חשיבות. אבל צילומים מטוסים כבר נעשו ממש בשנים האחרונות, ממש בראשית המאה ה-20, באופן כבר די מעשי. במלחמת העולם הראשונה, בשנת 17, נעשו צילומי אוויר של הארץ. יש לנו צילומי אוויר של כל הארץ. עשה הצבא הגרמני, עשו בשביל הצבא הטורקי.
כן.
והאוסטרלים והבריטים עשו בשביל הכוחות הבריטים שכבשו את הארץ. היום צילומי אוויר הם כבר מדבר מיושן, כי יש צילומי לוויינים. אז זהו אמצעי הצילום. דרך המדידות של שטחים לצורך מיפוי, גם הם עברו תהליכים. קודם נעשה הכל על דבר שקראו לו שולחנית. מודד של שטח מרחב, היה לו שולחנית, היה משקיף באיזה אמצעי אופטי ממשקפת, רושם את הנקודות השונות, את השינויים בגובה וכן הלאה. היום יש אמצעים אלקטרוניים חדישים ביותר, והמדידות נעשות בדיוק, שעד כה לא הייתה כל אפשרות לבצע את הדבר. הקרני האור העוברות דרך האטמוספירה, דרך העיר, הן אינן עוברות בקווים יושרים. הקו האור מתעקם, הוא נשבר כשהוא עובר דרך האטמוספירה בגלל הלחות שיש בתוך האוויר. ואתה, אם אתה רוצה לראות איך תיקח איזה חפץ, אפילו עיפרון, תכניס אותו לקוס מים.
יש שבירה, נכון.
תראה את השבירה. יש שבירה.
וואו.
כשאתה רואה את השמש שוקעת על חוף תל אביב,
כן.
למעשה השמש כבר שקעה לי זה כמה דקות.
די.
הקרן באה אליך, היא לא קרן בקו ישר, אלא היא עוברת בקשת. ולכן, זה פשוט כדי להתיר לך דוגמה איך הדברים במדידות שנעשו והאמצעים שהיו קיימים מקודם לא ייצגו מרחקים וגבהים בדייקנות. היום עם האמצעים האלקטרונים החדישים, האמצעים האופטיים החדישים וכל הטכנולוגיה החדשה שעוד נמצאת בשלבי התקדמות והתפתחות, המדידות נעשות מדויקות ביותר. למשל, הגבול בין ישראל לירדן או בין ישראל למצרים, כפי שנקבע,
כן,
על ידי האמצעים האלקטרונים החדישים ביותר, הוא הגבול המדויק ביותר שיש היום על פני כדור הארץ. השגיאות הן בתחום של 2-3 מטר, בעוד שפעם הטעויות היו בתחום של עשרות מטרים, בגלל האמצעים שבהם השתמשו. באופן שכל זה נוגע גם בקרטוגרפיה לאמצעי ההדפסה. האמצעי ההדפסה התחדשו בצורה מדהימה, ונעשו כל כך מדויקים, שמפה שהודפסה לפני 20-30 שנה, היא מיושנת לגמרי. היום יש פה בארץ עכשיו מכונות יקרות ביותר, שמתפיסות ביחד בבת אחת 5 צבעים או יותר, ובדייקנות כזו שאף פעם לא היה.
והדברים לא הפכו לדיגיטליים? זאת אומרת, בעידן הדיגיטציה?
כן, יש פה, יש כמה בתי דפוס, יש להם מכונות חדישות, יש מכונות עוד יותר חדישות, במרכזים מסוימים בארצות הברית, וההדפסה של מפות, שפעם זה היה דבר די מסובך, וקשה היה להגיע לדיוק, היום זה פשוט יושב לו בחור באיזה תאית, ולוחץ על כפתורים כמו שאתה פה לוחץ, וכל ההדפסה נעשית במכונה שהיא, איך להגיד, קשה להאמין שיש דבר כזה.
טוב. מן הסתם, ושוב, גם נזכיר את העידן שבו אנחנו גם לא צריכים לעתים נייר כדי להנות ממפות.
כן, טוב. תראה, גם פה, בגלל זה אמרתי לך מקודם שפה יש הרבה נייר. היום יש סוגי נייר שהם אינם משתנים בתהליך הדפוס. הם אינם משתנים בלחות, על ידי הלחות של האוויר. כן. אבל יחד עם זאת, בבית הדפוס, למשל שמדפיסים דבר הדורש דייקנות, קובעים באמצעים מלאכותיים את הלחות בחדר ההדפסה, באולם ההדפסה. ומשתמשים באמצעים גם שהלוחות שבהם מדפיסים, שזו מתכת, שהיא גם כן מתפשטת או מתכווצת בהתאם לטמפרטורה, שגם זה לא יושפע. באופן שהדייקנות מגיעה למצבים שלא הייתה קיימת עד היום.
וואו, טוב, נזכיר גם שבכלל המצאת המזגן שממנו אנחנו נהנים כולנו, זה דבר שהומצא לטובת בתי הדפוס, כדי לשלוט שם במזג האוויר. אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אנחנו רוצים לדבר עם מנהלת מוזיאון האדם והחי ברמת גן, דורית ווליניץ, בשל תערוכה, שימו לב, בקרוב תוכלו להצטלם עם ממוטה ברמת גן. הכירו את התערוכה בחזרה לעידן הקרח. תערוכה לילדים במוזיאון האדם והחי ברמת גן, שכוללת דגמים רובוטיים של חיות מעידן הקרח, והרבה יותר מזה. שלום למנהלת המוזיאון דורית ווליניץ.
שלום, שלום וברכה.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מה אפשר לראות אצלכם בתערוכה ברמת גן.
קודם כל, איך אומרים? ברוכים הבאים לעידן הקרח. אז אם בימות הקיץ האלה אתם מרגישים שבא לכם קצת להרגיש קרירות, אתם מוזמנים להגיע אלינו. יש לנו 12 דמויות גדולות בגודל טבעי של בעלי חיים מעידן הקרח, כמו הממוטה, כמו המגטריום, שזה היה בעל חיים שהוא בעצם אבי אבותיו של האצלן, וגובהו היה כ5-6 מטרים.
וואו.
הביזון. היה לקורא, הקרנף הצמרי, דוב המערות, הטיגריס שן חרבי.
וכשאנחנו מדברים על דגמים רובוטים, הכוונה היא לדגמים שזזים ומשמיעים קולות?
משמיעים קולות, נכון, נכון.
וילדים בסדר עם זה או שזה עושה טראומות?
לא, האמת היא ש... תראה, זה תלוי, אני לא יכולה להגיד לך על כולם, אבל זה מעניין, כי הילדים מכירים את הדמויות מסדרת הסרטים של עידן הקרח.
נכון, נכון.
אז מאוד כיף להם, כאילו, זה בעצם לראות אותם בחצי מצב חי. אז הם אומרים, או, הנה זה, הנה זה, הנה זה, סליחה, אני לא ממש מכירה את השמות שלהם מהסרטים, אבל אני יודעת שזה, אני שומעת את זה הרבה אצל הילדים.
מעניין. איך אפשר, ספרי לנו על איפה אתם נמצאים, איך אפשר להגיע לתערוכה?
אנחנו נמצאים במקום מופלא שנקרא הפארק הלאומי ברמת גן, שזה פארק ירוק מדהים עם אגם, ובפינה הדרום-מזרחית שלו יש את המוזיאון המדהים שלנו, מוזיאון האדם והחי ברמת גן, כך שבאמת משפחה יכולה לתכנן לבילוי של יום גם אצלנו ואחר כך גם בפארק, מובטח יום הנאה שלם.
עד מתי אגב התערוכה נמצאת אצלכם המציגה?
כן, לא להיות מודאגים, התערוכה מוצג אצלנו עד אחרי החגים, זאת אומרת שגם במהלך חופשת הקיץ הקרובה וגם במהלך חגי תשרי שיבואו עלינו לטובה, אנשים יכולים לבוא ולבקר ולראות את התערוכה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו ומצטרפים להזמנה כמובן. מנהלת מוזיאון האדם והחי ברמת גן, דורית בוליניץ, תודה רבה.
בבקשה, להתראות.
ועכשיו נשמע שיר ואז נסכם את השעתיים האלה, בבקשה. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. אני דודו ארד, נמצא איתי כאן באולפן פרופסור משה ברבר, שאתם ודאי מכירים מהאטלסים, ואנחנו כבר מקבלים שאלות בקשר להרבה עניינים שעסקנו בהם בתוכנית הזו, ואחת השאלות היא, האם אתם מקבלים תלונות או הערות מאנשים שרוכשים את האטלס וכל מיני דברים שם לא באים להם טוב?
אנחנו מקבלים הרבה.
כן? מעניין, ממי?
מגיע מכתב, בתור אתן לך כמה דוגמה, מגיע מכתב מיהודי, אני שמי כך וכך, אני נולדתי בעיר הזו והזו בהונגריה, אני גדלתי שם, קרים לעיר הזאת כך וכך. מדוע אתכם באטלס כאלה שם אחר?
מעניין.
אז מתברר, אנחנו לקחנו את המפה הרשמית של הונגריה, ולקחנו את השם כפי שהוא מופיע במפה הרשמית. היהודים בעיר היה להם כינוי אחר לעיר הזאת בסיבה כלשהי, אינני יודע למה, ולכן אנחנו לא יכולים לקחת. יש ערים באמת שאם אין להם שם היסטורי יהודי, אנחנו מוכרחים לקחת את השם הרשמי כפי שהוא במדינה. אז אנחנו, במקרה של העיר, אני עונה לו, אנחנו עונים לו, במקרה של העיר שלך, זהו השם הרשמי, השם שאתה קורא לזה, זה היה השם בזמן שהונגריה הייתה חלק מאוסטריה. מזמן שהונגריה לגמרי נפרדה מהקיסרות האוסטרית, זה השם המקורי ההונגרי. שמות אותו דבר מקבלים לא מעט מאנשים ממוצא מרומניה. הם באים מאזור מרומניה שתושביו מדברים הונגרית. אנחנו נותנים את השם הרשמי הרומני. אז איך זה מקום שאני גדלתי וכתוב בתעודת הלידה שלי שזה נקרא קלוזנבורג, ואתה כתבת קלוז'. זה השם הרשמי.
סוג אחר של
תלונות, בא, כותב תלמיד, אני גר בהתנחלות הזאת והזאת. והמפה שבאתה שקניתי, השם של ההתנחלות לא מופיע. למה הוא לא מופיע? אז ההדבר הוא שהכמות של שמות שאפשר לתת במשבצת, נגיד, של 2x2 סנטימטר, היא מוגבלת, כי אם אתה תיתן הרבה שמות, לא יראו את התשתית.
זה גבר של מילים, נכון. אז אתם בוחרים פשוט את ה...
במשבצת של איפה שנמצאת ההתנחלות שלך, יש 4 כפרים ערבים. בכל אחד מהכפרים האלה יש לו אוכלוסייה שהיא גדולה בהרבה מ-1,000. יש 3,000 אחד עצמם. היישוב שלכם לפי הסטטיסטיקה הרשמית מונה 140 תושבים. אז אני לא יכול להכניס אותו ולא לתת מבחינה גיאוגרפית שם ערבי.
אתה יש לך אינטגריטי גיאוגרפי, אוקיי.
תראה, זה הגיע, התלוננו לכך, ואז פנה אליי בשעתו שר החינוך וביקש הסבר לעניין, איך זה באמת, אתה לא נותן את כל ההתנחלות.
כן, כי זה עשו לי שמע כהחלטה פוליטית.
אני נפגשתי עם שר חינוך והסברתי לו שזה אטלס גיאוגרפי, והוא מוכרח להיות נאמן לעקרונות הגיאוגרפיים. וכך וכך הוא קיבל את זה בצורה יפה. אבל בכל זאת, בגלל תלונות רבות מהסוג הזה,
כן,
הגענו למצב שיום אחד שרת החינוך לבני,
כן,
לא, מה היא השמה? הייתה שרת חינוך
לימור לבנת,
לימור
אולי.
לבנת, כן, לימור, כן. הוציאה מכתב הפוסל את השימוש באטלס.
למה?
מפני שמתעלמים את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. זה בא לאור דרישה ממועצת ישע, או מישהו ממועצת ישע, שהאטלס הוא עוין את ההתנחלויות.
אבל הסברתם?
אני נפגשתי איתה והסברתי לה, זה לא עזר. ואז המו"ל, הוצאת יבנה, עמדה להגיש בקשה לבית הדין העליון בעניין הזה. ובסופו סבר, זה הוסדר על ידי מין פשרה שאנחנו בכל זאת הוספנו כמה התנחלויות, כלומר עברנו על הגישה מבחינת האסתטיקה שלא מאמיסים יותר מדי אותיות כתב כדי שיוכלו לראות את הרקע.
אוקיי, אנחנו מודים מעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים מרתקות. פרופסור משה ברבר, תודה מעומק הלב שהגעת לכאן, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדר לויקיר, המפיק שלנו אבי שמאי, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. אנחנו מאחלים לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.